הנה עמוד ב' במשנה. אמרנו את זה אתמול, שיש כל דבר ודבר יש לו דרך. לכן כשאדם מוציא דבר מרשות היחיד לרשות הרבים או להפך, צריך שיהיה לו חשיבות. למשל אם הוא מוציא לחם, מוציא דבר שיש לו חשיבות. מהו השיעור גם? כן, יש לו שיעור כגרוגרת. גודל של תאנה יבשה. זה נקרא גרוגרת. זה לאדם. ויש דברים שהוא מוציא את זה, למשל בגדים, מוציא, תלוי מה חשוב לו, אדם עשיר, אדם עני, תכף אנחנו נראה את זה. עוד כלל חיים הוא כל הקשר להצניע, זאת אומרת כל דבר שהוא קשר להצניע, שרגילים אנשים להשתמש בו, אז זה נקרא הדבר שקשר להצניע, זאת אומרת יש לו חשיבות שמצניעים את הדבר הזה. זה צריך להיות דבר עם חשיבות, כל דבר שהוא קשר להצניע. זאת אומרת, מין שראוי לבני אדם, ומצניעים כמו. זאת אומרת, יש בו שיעור שרוב האנשים, למשל, אם זה דבר שלא שווה כלום, אף אחד לא מצניע אותו. מי צריך אותו? נגיד, אדם רואה גרעין של ענב, אף אחד לא מצניע, לא צריך את זה, לא מחשיב אותו. אז אם האדם הוציא גרעין של ענב, לדוגמה, מרשות היחיד, או להפך, הוא לא חייב. צריך שיהיה דבר שיהיה לו חשיבות. ותראה את בגמרא, הגמרא מביאה לכמן, כל דבר ודבר, למשל פרק השמיני אתם לומדים שיש חשיבות לכל דבר. למשל לגודל של להאכיל את הגמל, להאכיל את השור, להאכיל את התרנגול. יש שיעור לכל דבר ודבר. אז הוא אומר, כשר להצניע, ומצניעים כמו. זאת אומרת, זה בדרגה שאנשים כן מצניעים כמו. רוב בני אדם מצניע. והוציאו בשבת, חייב חטאת עליו, זה מהוציא בשבת, אז צריך להביא קורבן חטאת על הדבר הזה שהוציא. וכל שאינו קשה להצניע, אבל דבר שהוא לא קשה להצניע, למשל כמו שנתתי לכם דוגמה, גרעין של אני יודע, תפוחים או ענבים, מי מצניע דבר כזה? מי צריך אותו? מי שומר אותו? כן. וכל השאלו, ואין מצניעים כמוהו, רוב בני אדם לא מצניעים את הדבר הזה, והוציאו בשבת, אינו חייב אלא... אלא מצניעו. אבל אם אדם באמת זה חשוב לו, בוא נגיד, יש לנו כאן 100 בני אדם, יש בני אדם ששני גרעינים של ענבים, לא, הם לא צריכים את זה, זורקים את זה. יש אדם שזה חשוב לו הדבר הזה, צריך את זה לאיזה משהו. אז אם הוא באמת מצניע ומוציא, אז הוא חייב. אם יש בני אדם, זה בערך חביב אצלו, כן. אבל שאר בני אדם שהוציאו פטורים, תלוי אם האדם הזה חשוב לו. עכשיו גרה כאן דנה, כל הקשה להצניע עליו הוא כמה, מה זה להוציא שאף אחד לא מצניע אותו, מה זה? ערב הפעמה להפוק אדם נידף, אדם נידף מי צריך את זה? אבל כבר אמר להפוק העצי אשר, אתמול דיברנו על זה, עצים שעשו, בונים אותם בשביל עבודה זרה. מן דה אדם נידף, כל שכן עצי אשר זה עוד יותר גרוע. למן דה אמר עצי אשרה, הוא אומר רק עצי אשרה אף אחד לא מצניע. אבל דם נידע, יש באמת לוקחים את זה. למה? לשון רע נותן את זה. ואידך אומר, לא, לא, לא. כיוון דחל שהלם מצנה עליו, אדם לא לוקח דבר כזה, אפילו לחתול שלו. היא תזיק לו. אדם יש לו חתול, שומר אותו, שתהיה בריאה, חזקה, היא חלשה. היא תחלש מזה. אמר רבי יוסי בחנינה, הדילה כרבי שמעון, די כרבי שמעון אמר, לא אמרו כל השמעון אלא מצניעיהם. זאת אומרת, דווקא אמרו את כל השיעורים האלה למי שמצניע אותם. כן, זה הוא רוצה לומר, דווקא למצניעיהם. כל מה שאמרנו במשנה, את השיעורים, זה דווקא למי שרגיל להצניע. אבל מי שאינו רגיל להצניע, כן. אבל מי שאינו רגיל להצניע, זה לא חיוב בדבר הזה. זאת אומרת, לא אמרו כל השיעורים, לסתם בני אדם שדרכם להצניע, כן. אבל עשיר שאין דרכו להצניע שיעור כזה, אם מוציא לא חייב, אתה מבין, נגיד אדם מוציא חתיכת בד, שלעשיר זה לא חשוב, הוא לא ייקח את זה, אז אם הוא מוציא אותו הוא פטור, אבל לעני זה חשוב, אז אם הוא מוציא אותו זה חייב, זה חתיכת בד, חתיכה קטנה שלא שווה הרבה. כן. למה שרבותינו אומרים שהולכים לפי האנשים, רוב האנשים, אז אפילו עשיר שמוציא שיעור שלעני זה נקרא בגד, הוא חייב. ככה אמרנו שרגילים להצניע. הוא אומר לא, זה תלוי בכל אדם ואדם. זאת אומרת, הלכות שבת זה תלוי באדם. אתה מוציא דבר שחשוב לך, חייב. מוציא דבר שלא חשוב לך, פטור. ובמשנה אמרנו שאם זה דבר שרגילים להצניע, אפילו אדם שאצלו זה לא חשוב, הוא חייב. כן. עכשיו נמשיך את הגמרא, אמר רבי אלעזר, דלקר רבי שמעון אלעזר, תניא, כלל רבי שמעון אלעזר, כל שאינו קשה להצניע, ואין מצניעים כמותו. והוכשר לזה והצניעו, בא אחד והצניעו והוציאו, נתחייב זה במחשבה של זה. עכשיו יש לנו כאן שאלה מאוד מעניינת. יש כאן בעיה כזאת. כן, זאת אומרת מה שאמרנו במשנה, שאינו מין שעשוי להצניע לאדם והצניעו אדם אחר, הוא חייב על הוצאתו ואחרים פטורים. נגיד, אני בשבילי זה חשוב, ככה קראנו במשנה, נכון? כן. בכל זאת השאלה אתם יוצאים אותו, שאומרת, אין לו חייב אלא מצניעו. זאת אומרת, אם האדם הזה מצניע אותו, בשבילו זה חשוב. כן. אומרת הגמרא, זה לא הולך לפי השיטה של התנא, רבי שמעון בן אלעזר. מי זה רבי אלעזר ברבי שמעון? זה בנו של רבי שמעון בר יוחאי. היה הבן שלו. הוא אומר, כלל זה שאמרנו במשנה, והצניעו אדם אחר, הוא מחייב על הצעות ואחרים פטורים. זאת אומרת, רק המצניעו חייב. זה המשנה, זה לא כרבי שמעון, לא תתאים לשיטת רבי שמעון. שרבי שמעון אומר, כל שאינו כשר להצניע. זאת אומרת, לא חשוב לו. למה שאין מצניעים כמוהו. אבל אדם אחד רוצה להצניע אותו. והצניעו. הוא בא אחר והוציאו, נתחייב, זה במחשבה של זה. נגיד, אדם עני. להשאיר זה לא חשוב. אבל הבד הזה חשוב לעני. אז אתה אומר, רק המצניע. זאת אומרת, האדם עשיר לא חייב. אומר, לא. אם הוא חשב להציע, שם אותו באיזה צד אני צריך אותו, ובא אדם עשיר שלא צריך אותו, והוציא אותו, הוא כן חייב. למה? בגלל שהוא חשב עליו שזה דבר חשוב, זה הפך להיות כדבר חשוב. הוא נתן לו כוח לעשות את זה כמו דבר חשוב. זה מה שהוא אומר. נתחייב זה, הוא בא אחר והוציאו, נתחייב זה שהוציאו, במחשבה של זה, זה העני שהצניע אותו. זאת אומרת, המוציא חפץ זה חייב עליו, גם שאין לו שיעור. למה? כיוון שהמצניע הזה, העני, יחביא אותו והחשיב אותו, הפך להיות חפצה שחייבים עליו בשבת. אנחנו ממשיכים עכשיו את המשנה. המשנה הזה אומרת, מה אדם חייב? המוציא תבן, כמלוא פיפרה. אם אדם מוציא תבן, תבן זה מה ש... מהחיטים, מה שיוצא, תבן. לקושש קש לתבן, מה שפרעו היה מכריח אותנו. אני הייתי פעם בפרס, ראיתי איך עושים את זה. לוקחים בהתחלה בוץ, עולים, אחרי שמים תבן ובונים מזה אג'ור, בונים מזה בניינים. זאת אומרת, לבנים, ואחרי בונים בניין מזה. גם פה, הסייר, כאן השיטות הם לא עושים באותה צורה, שיטות אחרות. אבל כך היו עושים תבן, היו שמים בו. עכשיו, מי משתמש בתבן? הפרה. אז אם אתה הוצאת, נגיד, פרה אוכלת, נגיד, 50 גרם תבן. אם הוצאת 50 גרם תבן בפי, לפי הפה שלה, אז הוא אומר, מפני שהתבן הוא מאכל פרה. זה חייב על זה. המוציא עצה, זה כבר היה דבר אחר. זה היה גם תבן, אבל של קוטניות. כמלוא פי גמל. הגמל היה רגיל לאכול עצה. זאת אומרת, הם נותנים לו מהקוטניות, מהשיעועית, מכל הדברים שיוצא הפסולת שלהם, נותנים לגמל. אז אם אתה הוצאת את הדבר הזה שהגמל אוכל, כשיעור פי הגמל, כמה צריך לתת לו, נגיד, 100 גרם, אתה חייב ב-100 גרם. אמיר, זאת אומרת, זה הקשים של השיבולים, שיעורו כמלוא פי תלה, שמה שהתלה, זאת אומרת, זה יותר עדין היה, הקשים של השיבולים, זה אמיר, אמיר. כן. עשבים, כמלוא פי הגדי, כמה שגדי יכול לשים בפה שלו, זה שיעור פחות, אז גם אתה חייב. עלי שום ועלי בצלים, אם הם לחים, אנשים אוכלים אותם, מסיים אותם בסלט. אז יהיה לכם כלל, מאכלים של אדם שאורו כגר או גרת, גודל של תאנה יבשה, שזה בערך שליש ביצה, זה שליש של ביצה. אז אם נגיד ביצה בערך 60 גרם, 56 גרם, משהו כזה, קרוב ל-20 גרם. אז אם האדם הוציא בצלים, אם הם לחים, שאורם גודל של כגר או גרת, של תאנה יבשה. כן, זה, למה זה מאכל אדם? אבל אם היו יבשים, אם הבצלים האלה היו יבשים משום, כמו פי הגדי, ואין מצטרפים זה עם זה. זאת אומרת, אם אתה למשל אומר, יש לך יבשים, ויש לך לחים. אז אמרנו, הלחים כמה, הלחים שאורו, ההלכים זה של האדם, ראו את זה כגר או גרת. והיבשים כמו פיליגדי. עכשיו יש לך חצי מזה וחצי מזה, אתה לא יכול לצרף. למה? מפני שלא שוו בשיעוריהם. כל אחד יש לו את השיעור שלו, אז אתה לא יכול לצרף. עכשיו הגמרא אומרת שהאור העצה שחייבה להוצאה בשבת כמלו פי גמל. מהי עצה? הגמרא שואלת, מה זה בדיוק העצה הזאת? אמר רב יהודה, תבן של מיני קוטניות. זאת אומרת שקוטניות זה למשל אורז, זה נקרא קוטניות. אנחנו אוכלים אורז בפסח הספרדים. למה? קוטניות מותרות. אז למשל, מה שיוצא מהפסולת של האורז, מהפסולת של החומוס, מהפסולת של... זה נקרא המילה הזאת שבמשנה כתוב עצה. הוא שואל, מה זה בדיוק עצה? הוא אומר, זה תבן של מיני קטניות. אז אמרנו שהגמל היה אוכל אותם, אז אם הוצאת את הדבר הזה, שיעור, נגיד פי הגמל כמה הוא, נגיד לך 60 גרם, 70 גרם, הוצאת שיעור כזה של עצה, אתה חייב. כן. עכשיו, מה שלמדנו במשנה. כי אתה רב דימי מארץ ישראל, כשהוא הגיע מארץ ישראל לבבל, אמר, המוציא תבן כמלוא פי פרה, שהוא שיעור שחייבים על הוצאתו. תבן, אמרנו מה זה תבן, מה שמוצאים בתבן, עושים את זה תמיד מהחיטים, השיבולת שלו. כן, המוצא כמלוא פי פרה, אמרנו, ואם המוציא תבן כמלוא פי פרה לגמל, גמל, נגיד גמל זה 60 גרם, אבל הוא הוציא את השיעור הזה של תבן כמלוא פי פרה, אבל למטרת גמל, שימו לב, גמל צריכים להוציא לו, אמרנו עצה, עצה נגיד זה 60 גרם, ותבן זה 50 גרם, למה? הפה של הפרה זה קטן, אז אם הוצאת 50 גרם אתה חייב, נכון? למה זה פרה? אבל... לגמל צריך להוציא יותר, זה עצה. אבל הוא שואל, אבל הוא הוציא את התבן, שזה מתאים לפרה, אבל הוא הוציא את זה להאכיל את הגמל. האם הולכים לפי הגמל שהוא צריך יותר, או הולכים לדבר עצמו, שזה ראוי לפרה ופחות, מוציא את השיעור הפחות. אז אם נאמר, זה, לפרה זה 50 גרם, ועצה זה 60 גרם, הוא הוציא 50 גרם של תבן, אבל מה שאוכל את הפרה, אבל עושה את זה לגמל, איך דנים בו, איך מחשיבים את זה. רבי יוחנן אמר חייב, כן? למה? כיוון שתבן ראוי לאכילת פרה. רשב"ג אומר, רבי שמעון בן לקיש אומר, פטור, למה אתה צריך לאכילת גמל, צריך יותר שיעור, צריך 60 גרם לתת, ולא 50 גרם. עכשיו גמרא דנה, מה סובר רבי יוחנן? עכשיו רבי יוחנן היה, פה פעם אומר להם דבר אחר. באורתא, שיעור של ערב, אמר רבי יוחנן, אחי, אמר את הדבר הזה שהוא אמר, שהמוסיף, רבי יוחנן אמר, חייב, למה? כמה שהוצא את השיעור, בלילה אמרנו את השיעור הזה. לצפרה, בבוקר, עוד פעם אנחנו בשיעור, הדר אמר הפוך, כן, כמו ריש לקיש, שפטור. עכשיו, זה הדרגה של תלמידי חכמים, להודות על האמת, הוא אמר דבר בסדר, עכשיו הוא חזר בו. אז בלילה אמר לנו חייב, בבוקר אמר לא, צריך להוציא שיעור גדול. אם מוציא 50 גרם לגמל, זה לא שיעור מספיק, זה 60 גרם להוציא לגמל את עצה. אבל אם מוציא 50 גרם, הוא פטור על זה. אמר רב יוסף, שפיר עבד דהדר בה. טוב עשה רבי יוחנן, שפיר זה טוב. טוב עשה רבי יוחנן שחזה בו מהדין. נא, דה, לה, חזה לגמל. מה? הוא הוציא לגמל, הוא לא הוציא לפרה, הוציא לגמל, צריך לתת לו הרבה, הגמל אוכל הרבה. אז ממילא השיעור שהוא הוציא לא מתאים לגמל, רבי יוחנן צודק שהוא חזר בו, יפה מאוד, אמר את הדבר הנכון, נהג כמו שצריך. אמר לאבא אלי רב יוסף, הוא היה תלמיד שלו, אבא היה תלמיד של רב יוסף, השיב לו, עד רבה, כדי מעיקרה מסתברה, הוא אומר, אני מבין שחייב, כמו שרבי יוחנן אמר בהתחלה, דעה חזה לפרה, שהרי באמת מוציא את זה לפרה. למה אתה אומר שהוא פטור? כן, צריך להיות חייב, מה שהוא אמר בהתחלה, שהרי סוף סוף הוא הוציא שיעור חשוב. אז הוא לגמל, זה לא מבטל את המחשיבות של התבן. תבן, השיעור שלו כך, 50 גרם. והוא חשב לגמל, מה זה משנה? אבל השיעור הזה שייך בתבן הזה. כן, אז זה מה שהוא שואל אותו. אמר לאביי, עד רבה כמעיקרה, דאח הזה לפרה. שיעור הזה ראוי לפרה. אלא כי אתה רבי, כשבא מארץ ישראל, אמר, הביא להם חידושים, הלמדו בישיבה בישראל. אמר, המוציא תבן, כמלוא פי פרה לגמל, לכולי אלמא לפליגי דחייב, בדיוק הפוך. שכמו שרבי יוחנן אמר בהתחלה, שאם הוציא את השיעור הזה לגמל, חייב, למה שיש בו שיעור? בין רבי יוחנן בן ריש לקיש, הוא אמר להם, אתם לא למדתם בישיבה טוב, השמועות שהגיעו לכם לא נכונות. אני עכשיו בא מארץ ישראל, אני הייתי בישיבה של רבי יוחנן, ושמעתי שהם אמרו שכולם עודים חי, מה שאתם מבלבלים פה, רבי יוחנן, ריש לקיש, במ, 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 הכל לא נכון. הוא אמר, שניהם אמרו שחייב. כפליגי, על מה הם נחלקו? שמוציא עצה לאכילת גמל בשיעור פיפרה. זהו. עכשיו הוא הוציא דבר, הפרה אוכלת תבן, לא אוכלת עצה. אבל המסכנה הזאת, אם לא יהיה לה אוכל, מה היא תעשה? היא תאכל. כאן השאלה. הוא הוציא עצה שמתאים לה לפרה. נגיד שהפרה אוכלת אמרנו 50 גרם תבן. הוציא 50 גרם עצה. הפרה לא אוכלת דבר כזה, אבל מסכנה הזאת שאין לה מה לאכול, אוכלים. אז זה השאלה שאכילה על ידי הדחק זה נקרא אכילה או לא אכילה. זה המחלוקת שלהם. אז עכשיו יש לנו תורה חדשה. אם באמת הוציא כולם עודים, אין בזה שום מחלוקת. כולם אומרים שזה חייב. המחלוקת שלהם זה שלהפך, הוציא דבר שלא ראוי לפרה, ראוי לגמל. אבל הפרה, מאין לה ברירה שהיא תהיה רעבה, היא תאכל את זה. אז האם הוא חייב או לא חייב? זה המחלוקת שלהם. עכשיו בואו נראה את מה הם סוברים. כן, עכשיו אנחנו רואים כפליגי, כשאומרים מוציא עצה לפרה. כן. ויפחד יתמר, זאת אומרת, השיטות בדיוק להפך, לא כמו שרב דמי הביא מהאמרה, כן, מכפי שרב דמי אמרה. רבי יוחנן אמר פטור, להפך, שאם הוציא למה, ריש לקיש אמר חייב. עכשיו הגמרא מסבירה, רבי יוחנן אמר פטור, למה? שאכילה על ידי הדחק לאו שמה אכילה. מה אתה צריך להוציא דבר שהוא ראוי? הפרה לא אוכלת עצה. אבל אם היא מסכנה, אנחנו מדברים על מסכנה, מדברים על פרות רגילות. צריך להוציא לה שיעור של תבן. אם הוציא עצה, צריך להוציא הרבה. זה לא נקרא אכילה. אז אין שיעור זה עם החשיבות. ריש לקיש אמר חייב, כיוון שהוא שלח אותה לאכילת פרה, אז במילה אכילה על ידי הדחק, שמה אכילה. כיוון שהפרה הוציא בשבילה, וכשהיא רעבה היא כן תאכל את זה, נכון, היא לא רגילה, אבל היא תאכל. לכן זה נקרא הוצאה. עכשיו, הגמרא מקשה, קושיה, שעמיר, אמרנו, עמיר כמלו פיתלה, ועתניה בברייתא, למדנו דבר אחר. אידי ואידי חד שאורה כגר או גרת. אתה אומר, עמיר, מוציא את העמיר, אז זה גודל שלו כמו פיתלה. ועל ירלמד הוא ברק, לא, כגר או גרת. אז מתק מה זה אותו דבר. התלה הקטן שכוכל כגר או גרת, אותו דבר, מה ש... זה שאין סתירה. גר או גרת והפה של גמי תלה, אלא איזה כבס קטנטן, קטונצ'יק. הוא לא אוכל הרבה. אז אם בפה שלו בפעם אחת, אתה יכול לשים גר או גרת. עלי שום ועלי בצלים, אמנו לחים כגר או גרת. למה? שזה ראוי לאדם. נכון? אמנו שהוא לאדם זה גרת. יבשים כמלוא פי הגדי. ואמרנו לא מצטרפים זה עם זה, מפני שלא שבו בשיעורים. אתה לא יכול לצרף דבר עם דבר. עכשיו הגמרא, כן. אמר רבי יוסי בר חנינא, מה שאמרנו שהם מצטרפים דווקא לחמור שבהם. להשלים, נגיד, יש דבר שצריך לקחת אותו, נגיד, 60 גרם. יש דבר שצריך 50 גרם. אז מה שגמרת לחמור, הבאת את הדבר הרע, הוא לא מצטרף לדבר הטוב ל-50 גרם. אבל להפך, הדבר הטוב שהוא 50 גרם מספיק, אם שמת אותו לדבר של 60 גרם, נגיד חסר לו 10 ולקחת מפה את ה-10, זה מצטרף, זה מה שהוא אומר. עוד פעם קוראים. מה שאמר שהם מצטרפים מפני שלא שוב שוריהם לשיעור של החמור בהם. כלומר להשלים לשיעור הקטן, אתם מבינים, ל-50 גרם זה לא משלים. לקחת מדבר שצריך לקחת ממנו 60 גרם, וכאן צריך 50 גרם. היה חסר 10, היה 40, ולקחת 10 מפה. לא משלים. אבל להפך, לקחת מהמין הטוב למין הרע, אז הם מצטרפים, זה מה שהוא אומר. אז אם יש עלי שום ועלי בצלים, יבשים, נכון? השיעורם אמרנו, פחות מפי הגדי. לא יועיל הצירוף לשיעור קל, להשלים את השיעור החמור, מה שהסברנו. אבל מצטרפים לקל שבהם, כלומר להשלים שיעור המרובה. זאת אומרת, אם יש לו עלי שום ועלי בצל, הסברנו, כי יש דבר אחד 50 גרם, וזה 60 גרם, אז אם חסר ל-60 גרם 10 גרם, ולקחת מהמין הטוב 10 גרם, זה כן משלים איתו. עכשיו הגמרא שואלת, כל דבר, ככה אתה רוצה לומר, דלה שווה בשיעור המצטרפים, כל דבר שהוא לא שווה, אבל הדבר הטוב הוא מצטרף. מה שצריך 50 גרם, יש בו 40, אתה לא יכול לקחת מה-60 להשלים, שיעור גדול. אבל להפך, כאן יש לו 60 גרם, חסר לו 10, אתה לוקח מהמין הטוב, זה מצטרף. עכשיו בגלל אתם לא רואים את זה כך מהמשלבי התנן, למדנו לעניין שיעורי הבגדים. הבגד שעשוי מצמר ומפשתים, הוא 3 טפחים על 3 טפחים, זה נקרא בגד. אמרנו על זה פעם, דיברנו. אם זה גודל 3 טפחים, 1, 2, 3, גודל כזה, זה נקרא בגד וזה מקבל טומאה. והשק, שק בתורה זה עשוי, לא כמו שהם שקים, אומרים שקי מלט, שקי מלט, לא. שק של התורה זה עשוי מחומר אחר. מהו החומר? שערות. היו לוקחים את השערות של העיזים ועושים מזה שק. אז כמה השיעור שלו? 4 טפחים על 4 טפחים. זאת אומרת, זה דרגה פחותה. כבר לא כמו שאמרת, כל כך קטנה, לא משתמשים ב3. אבל אם זה 4, זה כבר חשוב, זה נקרא בגד. כן. והאור, כמה זה, אור כמה מקבל תומה? ותגמר 5 טפחים על 5 טפחים. זה לא כל כך חשוב, אז צריך שלכל הפחות מינימום 5 טפחים. 1, 2, 3, 4, 5. מפה עד פה. גודל כזה, כן. והמפץ, זה מחצלת שיושבים על הארץ מנה, עוד יותר צריך שיהיה גדול. 6 טפחים על 6 טפחים. עכשיו, הקושיה מתחילה מפה. ותניא עלה הבגד והשק, שק והאור, האור והמפץ, מצטרפים זה עם זה להשלים את השיעור. ואמר רבי שמעון, מה הטעם? למה זה מצטרף? כאן הקושיה. פני שראויים הם לטמא בטומאת מושב. זאת אומרת שאם אתה יכול, הסברנו לכם, יש טומאת מושב. מה זה מושב? שאדם, אישה נידה, או אדם טמא היה יושב על איזה מקום, על איזה מיטה או בת כזה, אז היה מקבל טומאה. אז כיוון שהם ראויים, כולם, אם אתה מצרף אותם טומאת מושב, אז מצטרף. אז מה יוצא? תאמה שמצטרפים, למה אתה אומר שמקבל תומעה? בגלל שהם רואים לתומעת מושב. ככה יוצא. אבל אם אין רואים לתומעת מושב, לא היו מצטרפים. רואים שדבר לא מצטרף עם דבר. רק במקרה הזה זה מצטרף. אבל תמיד זה לא מצטרף. אז איך אתה אמרת שאם אתה לוקח את ה-50 גרם מהסוג הקטן ומוסיף לסוג הגדול שחסר לו, שצריך 60 גרם וחסר לו 10, זה מצטרף. זה לא מצטרף. רק שמה בגלל שהוא ראוי, אבל כאן הוא לא ראוי. הגמל אוכל דבר אחר, והפרה דבר אחר. אז ממילא איך מצטרף? אמר רבה, כן, חנה מחזיה לדוגמה, אומר שהיו רגילים, האנשים שהיו מוכרים של בהמה, אז היו מה עושים? היו מביאים כל מיני מינים. למה? אני אשם את זה בחלון. כמו שהיום, ויטרינה קוראים לזה, שמים את זה כדי שהאדם יעבור ויראה שיש לו את הדברים האלה למכור. אז אומר, היו מערבים, אוכל של פרה, אוכל של חמור, אוכל של זה, אוכל של זה, היו באמת שמים לו, להראות שיש לנו את כל המינים האלה. אז כיוון שרגילים לערב אותם, אז זה לא דבר כמו שאתה אומר, זה בדיוק דומה לתומה, כיוון שזה ראוי למושב. גם פה זה ראוי למוכר הדברים, שהוא מראה אותם בחוץ, שיש לי את כל הסחורות האלה. החנמך, אז יהיה לדוגמה, טוב. עכשיו המשנה דנים באוכלים. המוציא אוכלים של שור אדם, אז יש בהם שוק הגר או גרת חייב. אמרתי לכם, גר או גרת זה שיעור כהנה יבשה. תמיד תלמדו כלל, כל השיעורים של התורה זה במידה. גודל של תהנה יבשה זה נקרא גר או גרת. כן. אז אחרי המשנה אומרת, המוציא אוכלים כגר או גודל כגר או גרת חייב. ומצטרפים זה עם זה מפני ששבו בשיעוריהם. זאת אומרת, נגיד מה אכל אדם, יש לך לחם כזה ולחם כזה וחתיכת דק כזה ודק כזה, ביחד, אם יש להם כגר או גרת, הוא חייב על זה. כן, אז זה מה שהוא אומר, מצטרפים זה עם זה, זה אותו מין. מפני ששבים בשיעוריהם. זאת אומרת, מה אכל אדם זה כגר או גרת. אם יש לך חצי גר או גרת, נגיד, מאוכל כזה שראוי להוציא אותו, שאדם אוכל אותו, וחצי גר או גרת מחודש, שניהם נקראים גר או גרת, הוא חייב, זה מה שהוא אומר. חוץ מקליפתם, זאת אומרת, וגרעיניהם ועוקציהם, אז חוץ אתה צריך לעשות את האוכל בלי הקליפה, למשל מוציא אגוזים, גודל כאמרנו שמוציא את האגוזים בגודל כגרוגרת, נכון? אבל מה צריך שיהיה חוץ מהקליפה, שיהיה מה שאדם יכול לאכול, וגם חוץ מהגרעינים שנמצא בתוך הפרי הזה, וחוץ מהעוקץ, יש לו זנב הפרי, זאת אומרת שאינם מצטרפים לגרוגרת, כי אינם אוכל, אתה מבין, רק מה שאוכלים. וכן חוץ מסובן, הקליפה של החיטים, אתה מבין, אם הוצאת אותה, ומורסנן, זה תמיד מורסן, תשים את זה, ועל זה הוא נראה להם את זה, מורסן, הרמב״ם אומר מעניין, שאני אומר, חוץ מזה, זה לא נחשב אוכל, הרמב״ם אומר, גאון הגאונים אומר, תמיד תאכל מורסן, אוי, לא לאדם שאוכל לחם בלי מורסן, לא בריא. צריך לאכול את הלכלוך של הלחם. ברוך השם, בזכות הרמב״ם, היום כולם עושים הולוויט, מי שקונה הוגה, היה לנו עכשיו מצא, מצא הולוויט. זה לא כל כך טעים כמו
מה זה מורסן?
מורסן, עכשיו נראה לכם את זה. מורסן זה שבתוך החיטה יש גם איזה לכלוך קטן. כשאתה מנפה טוב טוב זה יוצא. כשאתה טוחן, יש כמו גרעין פצפון קטן, כי זה נקרא מורסן. אז אומר הרמב"ן שצריך לאכול, תקרא את זה בהלכות דעות, שאתה אוכל, צריך לאכול לחם שיש בו את המורסן, ואל תאכל לחם בלי מורסן. אבל בגמרא משמע הפוך, שזה לא, הנה, תסתכלו כאן, הנה, נראה לכם, תראה להם את זה. אתם רואים? רואים את זה? אולי תשלח להם. עכשיו נשלח לכם את זה.
זה למי
עד הוואטסאפ, פליז. זה באמצע של החיטה, יש גם מין חתיכה כזאת, קשה. אז כשאתה מנפה את הקמח, אתה מוציא אותה. אבל אומר הרמב״ם, גאוננו, מורנו ורבנו, שצריך לאכול אותה. עכשיו הגמרא תגיד שהעניים היו אוכלים את זה, תכף נראה את זה בגמרא. רבי, כן. אז הוא אומר, מפני שחוץ מקליפתן, זאת אומרת שאתה עושה את החשבון של גרוגרת, נגיד גרוגרת זה גודל של מים, נגיד שזה בערך 20 גרם, גודל של סיסי שאתה ממלא, כן. אז הוא אומר, אז תוציא את הקליפה, הנה אתם רואים, זה המורסן, הנה זה המורסן, למטה, רואים את זה? הסתכלתם על זה? זהו, זה מורסן. אז הוא אומר, חוץ מקליפתן, הקליפה של החיטה, ושל האוכל ושל הפירות שאתה מוציא, חוץ מזה, וגרעיניהם, למשל אתה מוציא תמר, צריך שלא יהיה בו, תוציא את הגרעין שלו, לא תשבור.
מה
עושה? תקף, תקף.
מה
עושה? תקף. ועוקציהן, את הזנב של הדבר גם תוציא, אם יש לו איזה פרי שיש לו זנב, תוציא את זה, תעשה אותו נקי, ואם הוא הוציא שיעור גודל של תאנה, הוא חייב. כן, הגמרא אומרת, מקליפתה מגעים וסובן והסובים שלו. הם סובים זה מה שיוצא מהקליפה של החיטה. זה סובין. תמיד זה דק כזה. הגמרא אומרת שמי שיש לו פצע, ייקח אותם, ירטיב במים, ישים, זה יעזור. ומורסנן, זה המורסן ששלחנו לך. ביהודה אומר, חוץ מקליפי עדשים שמתבשלות עמהם, אז הוא בא ואומר שזה צריך לעשות את החשבות חוץ, כן. זאת אומרת, חוץ מהקליפות האלה, כן, שמצטרפות רק אותם שדרך לבשלם עם העדשים, אתה מבין? חוץ מקליפי העדשים שמתבשלות עמהם, קליפי העדשים שמתבשלות, שהיו אוכלים את העדשים עם הקליפה שלהם, זה גם כן מצטרף. אז אם מוצא את העדשים, שאם תוציא את הקליפה שלהם נגיד, זה פחות מכותבת. אבל אם הקליפה זה גוגל ככותבת, יש לו גודל של גרוגרות, ממילא אתה חייב. גרוגרות זאת אומרת תאנה יבשה. יש לה גודל של תאנה יבשה, אתה חייב. ואת הגמרא, וסובן ומרצם למצטרפים. רגע אחת. אתה אומר שהסובים לא נחשב. זה לא מאכל האדם, נכון? וסובם וגם המורסן, הבאנו את זה, זה לא מצטרף לשיעור. בקשה הגמרא, ולמדנו חמישה רבעים קמח, חמישה רבעים שיעור של חמישה רבע קמח, זה חיה וחלה. חמישה רבעים, זאת אומרת, הקו, רבעית הקו. הבנת? הקו, הוא נגיד, יהיה לכם, רשמתי לכם פעם, איפה שלושה שיער שעקים? קו ארבעה לוגים. קו זה גודל של ארבעה לוגים. היום אנחנו אומרים עשרית האיפה, מקבצים וחומש ביצה, זה השיעור, אבל יש שיעורים אחרים בגמרא. הגמרא אומרת שלוקה קו זה ארבעה לוגים, ארבעה לוג, ולוג שישה ביצים, הבנתם? ארבעה לוגים. אז כמה זה ארבעה כפול שש? 24, נכון? עכשיו אומרת המשנה שחמישה רבעים של קו ועוד, וקצת יותר מחמישה רבעים, תוסיף עוד טיפה, חייבים בחלה. אז אמרנו שכל קו זה ארבעה לוגים, וכל לוג זה שישה ביצים. אז שטע, נכפיל את זה, בוא נראה, שש כפול ארבע, 24, זה לא השיעור שלנו. ועוד חמישה, תוסיף עוד רבע אחד, רבע אחד, אמרנו חמישה רבעים, חמש כפול שש, כמה זה חמש כפול שש? 30. השיעור הרבה יותר קטן מאשר, אנחנו אומרים מקבצים, 43 ביצים וחומש ביצה. אבל זה משנה אחרת, שההלכה לא כמו, אבל כך אומרת המשנה. כן, ואתנן, חמישה רבעים, זאת אומרת קו. אז קו ארבעה לוגים, ולוג שישה ביצים, נכון? לוג זה שישה ביצים. אז תכפיל חמישה על שישה, כמה זה? 30 ביצים, גודל של 30 ביצים, ועוד תוסיף קצת, עוד טיפה. אז זה חייבים וחלה. אז עכשיו הקושייה היא ככה. ממה שאתה אומר, הן וסובן ומורסנן, הכל מתחשב. זאת אומרת, תעשה את החשבון שאתה לוקח כלי שמחזיק 30 ביצים ועוד קצת, ואתה ממלא אותו, את הדברים האלה, הבנת? אתה ממלא אותו, אפילו שיש בזה מורסן, זה חלה. אז זה חלק מהאוכל. למה אתה אמרת שאם אתה מוציא, לא תחשיב את זה, זה לא אוכל, זה כן אוכל. הנה רואים לגבי חלה שזה כן אוכל. עכשיו תלמדו שכדאי לעשות את זה כשיהיה הולווית, הבנתם? רבותינו אומרים שגם זה מצטרף, שאתה מוסיף את הדברים האלה, אז זה מצטרף. אז למה כאן אמרת בשבת זה לא מצטרף? כן? אומרת הגמרא, אמר אביי, שכן אני אוכל פיתו בעיסה בלוסה. זאת אומרת, רגע, דרך כלל היה אוכל אותו. אז לגבי חיוב חלה, לחם הארץ, נכון? אף לחם זה לחם הארץ, לחם זה לחם, לחם הארץ. לכן אם האדם אכל את זה, גם עם הסובין, העינים רגילים לאכול את זה. היום התהפך העולם, העשירים אוכלים הולוויט. פעם היה למשל סימן, אני ורזה. עשיר הוא שמן, לכן היו חונקות את עצמם. היום להפך, אתה רואה אדם רזה, זה סימן שהוא עשיר. מטפל בעצמו. אתה רואה אדם שמן, זה סימן בדרך כלל, הוא עני. לא מטפל בעצמו, אדם עשיר. העולם התהפך רבותיי. פעם הבחורות היו חונקות את עצמם שיראו בעלות בשר. היום הבחורות משתדלות להסתיר את השובן שלהם, שלא יראו עליהם לובשות מיני חליפות ובגדים. עולם אחר בקיצור. אז אומרת שהעניים היו אוכלים את זה. אוכלים את זה עם כל הדברים. לכן זה לחם. אבל לגבי הוצאה צריך להוציא את הדבר הזה דווקא. כן. אבל מה שאין כן, אתה מבין. לגבי שבת אלא דבר חשוב. ולכן כשזה מעורב עם סובין זה לא נחשב. תוציא את הסובין, תוציא את הלכלוך. דווקא זה אתה חייב עליו אם הוצאת אותו בשבת. שיעור כזה. רבי יהודה אומר, מכל לגדשים בשלוטים ההם, אומרת, הדשים מצטרפות לשיעור, נכון? פולין, לא. והרי ראינו להפך, רבי יהודה אומר, שהכל מצטרף לגדר חוץ, בפירוש, קליפי פולין והדשים. כך אתה אומר, הדשים מצטרפות, אבל פולין לא, והרי ראינו להפך. רבי יהודה אומר, כל הקליפות אינה מצטרפות, חוץ מקליפי פולין והדשים. אז גם פולים מצטרפות, הבנת? חוץ מהם שכן מצטרפות. כל המקומות לא מחשיבים, אבל פורים ועדשים כן. אתה אומר רק עדשים. יש לנו ברייתא שסותרת מה שאתה אומר. סתירה בדברי ביהודה. לקשיא. אב אחד תה, אב עתיקה. זאת אומרת, תלוי מה הפולים האלה. אם זה חדשות יפות, אז מצטרפות. אבל בעתיקה לא. למה? שיש להם קצת שחור. אז הם נראים כאילו באמת שהם תולעים. עתיקה, מה הייתה אמר לו? למה עתיקה זה לא טוב? אמר רבי אבהו, פני שהשחוז משב, כן, ונראים כזבובין בקערה, ואדם נגעל מזה. לכן, שהפולדין האלה הם חדשות, זה רכות, טובות. אבל כשהם ישנות כבר, יוצא להם מין שחור כזה, ואנשים נגעלים מזה, נראה להם דמיון של זבובים. נמשיך. ברוך השם, גמרנו פרק אדמה, הלך פרק כלל גדול, המוציא יין כדי מזיגת הכוס, חלב כדי גמיעה, דבש כדי לתן לגבי הכיתית, שמן כדי לסוך עבר קטן, מים כדי לשוב בהם את הכילור, ושאר כל המשקיעים ברביעית, וכל השופכים ברביעית. ושמעון אומר, כולם ברביעית, ולא נאמרו כל אשר למראים, אלא למצניעיהם. עכשיו למדנו משנה חדשה. הגמרא אומרת שאם האדם מוציא יין, כמה שיעור שהתחייב שהוציא מרשות היחיד לרשות הרבים, כדי מזיגת הכוס. זאת אומרת, היו רגילים להוסיף עליו מים. הגמרא אומרת כמה היו נותנים, שהיו רגילים, הגמרא מספרת, היו כאלה שליש, היו כאלה... היו כאלה שרבע, רבע יין, כך אומר הרמב״ם, שמים רבע יין, מוסיפים ארבע כוסות, אם אתה נותן רביעית, עושים מזה ארבע כוסות. ראיתי בפוסקים אומרים, בשולחן ערוך מובא, זה דווקא ביינות שלהם, שהיו חזקים, אז רבע. אבל היום בימינו, בימינו, כיוון שהיין לא כל כך חזק, צריך שיהיה חצי. לא בדיוק כמה, אבל כשראיתי מפוסקים חצי. אז מוציא יין כדי מזיגת הכוס, זה השיעור. חלב כדי גמיעה, זאת אומרת אם אתה גומע אותו בפעם אחת, זה נקרא שיעור שאתה חייב עליהם, כן. זאת אומרת שהלכתו למזוג אותו בהם, הגמרא מפרש באיזה כוס משערים, כן. עכשיו כדי גמיעה, דבש כדי ליתן על גבי הקטית, היה... שהיה להם, לסוסים והגמלים שלהם, מהחמת המסעות, היו מקבלים פצעים. אז לכן היו שמים עליהם את הדבש, היו שמים את זה על גבי המכה של הגמל. הוא מביא ראשי שתי פירושים, אבל זה פירשו קטית, מכה שעל גבי גב היד. הוא מביא שתי פירושים, שהיו שמים את זה על גב הגמל, זה שיעור כזה דבש, למרוח אותו. או לשים את זה על גבי היד, היד של האדם, אם יש לו איזה מכה, שם את הדבש. מזה רואים שהדבש מרפא את המכה. הדבש מרפא את המכה. דבש כדי לתן על גבי הקטית. שמן, אם אדם מוציא, כדי לסוך עבר קטן. אם אתה יכול לסוך בזה עבר קטן, זאת אומרת להשתמש בו, זה נקרא שאתה חייב עליו. כן. מים כדי לשוף בהם את הקילור. זאת אומרת, את ה... מהחמת שבהם קילור על גבי העין, היו שמים, היה מיני רפואות כאלה, שהיו שמים אותם על גבי העין. אז הוא אומר, אם אתה יכול לשוף בהם, הכוונה לשפשף, כן, את על גבי הקילור שנותנים על גבי העין, זה היה קילור, זה מין רפואה כזאת. אם אתה שם אותם לשוף בהם, זה חייב. ושאר כל המשקיעים, אם אתה מוציא למשל מצענבים, מצטפוזים, וכל השאר המשקיעים, ברביעית, ולא נאום קשרים הללו, אלא למצניעיהם, כן. רבי שמעון אומר, כולם ברביעית, ולא לא, לא מה שאמרת, כיתית, מיתית, לא, לא, כל משקה צריך שיהיה רביעית. כמובן רביעית הלוג, מה שאנחנו עושים עליו קידוש. כל המניעים זה רביעית הלוג. ומה שאמרנו בשיעורים הללו, כדי מגזיגת הכוס, כדי גמיעה, כל זה, כל זה, זה מדבר... אלא למצניעיהם, שהם באמת, בשבילהם זה חשוב רביעית של רביעית יין. זאת אומרת, רביעית יין, אז רביעית צריך שיהיה. אבל אתה אומר, רביעית של רביעית, זה רק למצניעיהם. או שאתה אומר, דבש כדי ליתן על גבי הקיטית, שזה קצת. זה למצניעיהם, מישהו צריך אותו. אבל לשאר כל אדם צריך שיהיה הכל רביעית. עכשיו הגמרא אומרת, תנא כדי מזיגת כוס יפה. ומה היא כוס יפה? קוף של ברכה. ואמר רב נחמן, אמר רבה ברבו, הכל של ברכה, צריך שיהיה בו רובע רביעית, כדי שאם זה גור יעמוד על רביעית. הוא היה בלגן גדול. יום אחד, הרב עדיה יוסף נתנו לו לעשות שבע ברכות, לעשות זהו. לקח את היין, כולם אומרים לו, זה יין קונדיטון, זה משור שור של העדה החרדית. טוב. ברוך אתה שהכל נהיה בדברו, וואי, כל החתונה נהיה בלגן גדול. אמר חביבי, הם לא עושים כמו הגמרא, אלה שמים רק קצת יין, צריך שיהיה רביעית יין, 25% של יין, והיום בינות שלנו צריך שיהיה חצי. אבל אלה האשכנזים שמים אפילו פחות, לפי שיטת הרמ"א, שאם זה רק שישית זה מספיק להם. פעם הלך לערב אשכנזי, אחד אמר לו, תראה, למה אתם עושים לא כפי הדין? מה תקרא, מה כתוב? בית דין של האשכנזים. לפי דעת הרמ"א, שישית זה גם כן נחשב יין. שישית אומרת, כמה זה יוצא שישית? ממאה שישית, כמה זה יוצא שישית? 15 גרם, כמה 17 גרם, לא? שישית של 100, כמה זה? מכל 100 גרם, אתה יש שישית שאתה שם שישית. אחד חלק
שישית.
16.6, אה? כן. זאת אומרת, 17 גרם. הם אומרים, אתה שמת 17 גרם של יין, זה נקרא יין. יכולים לברך עליו. אומר, אנחנו, יש לנו את הרמב״ם, יש לנו את הגמרא. הגמרא אומרת שיש שיהיה רביעית יין. ובינות של היום בימינו, צריך שיהיה חצי. לכן זה אמר זה שהכל נהיה בדברו, זה מסחרה. אתם עושים צחוק מכל התורה כולה. כתוב הגמרא רביעית. אתם אשכנזים, שיטת הרמה, גם לגבי יין נסך אותו דבר. הרמה אומר, אם יש בו שישית, זה יין נסך. אבל פחות מזה, זה לא יין נסך. לכן משה פיינשטיין מתיר את החביות ששמים בהם, חביות של ויסקי, ששמים בהם, לפני זה שמו בהם יין. ועכשיו שמו ויסקי. נהיה מחלוקת בין הרבנים ותהום כל העיר. חלק אומרים, זה הויסקי הזה, מי ששוטה אותו, שוטה יין נסך, ברך שאני אומר, לא כן, כן, לא, בלגן. ובבתי כנסיות, תקנה, אל תקנה מהסוג הזה, זה הסוג הזה, שמים אותו, זה יקר דווקא, ויסקי יקר. אל תשים אותו, זה הויסקי הזה, שמים אותו בתוך מקומות שיש בהם יין. אבל אומר רב משה פיינשטיין, איש חכם ונבון, אומר, אם יש כבר להתבטל בשישית, זה כבר לא יין נסך. אם למשל יש לך יין נסך, ושמת עליו מים, אפילו לפי אשכנזים זה, אם שפת עליו מים, שהוא יותר משישית, אומרת, יש, שפת עליו, עכשיו אמרנו, 16.6, נכון? 17%. הוספת עליו, שזה מבטל אותו, זה גמרנו כבר, זה לא יין נסך. אומר, גם מה נותן, מה נותן החבית הזאת? החבית הזאת נותנת טיפה מן הטיפה, זה לא יין נסך, זה הכל. הרבנים אומרים, כל מצלה דעביד לטעמה, למה הם שמים איזה שבוי להם, יום הדין, אלה רוצים שיהיה בזה טעם, טעמה, אומר, זה יין נסך, מה זה משנה? זה לא יין נסך כבר, יין נסך, זה אסור, זה לא יין נסך. טוב, בעזרת השם, מחר מתחילים פרק שמיני עוד פעם. אבל תזכף, כן.
הרב מסכים עם הרב משה פיינשטיין הזה?
כן, הוא צודק, למה לא? אני מבין אותו.